אנחנו בשיעורים הקרובים נעסוק קצת בנושא הסוד של האכילה, המשמעות הפנימית של האכילה, מה זה, מה התהליכים שקורים באכילה. ואנחנו נתחיל קודם כל בפסוקים הראשונים בתורה, בפרשת בראשית, אדם הראשון נמצא בגן עדן, ובתוך גן עדן יש, ואני קורא פה בפרשת בראשית, פרק פסוק ט', ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. בגן עדן יש הרבה עצים, ובתוכם יש את עץ הדעת טוב ורע, אבל יש גם את עץ החיים. אחרי זה בהמשך, בפסוק ט"ז, כתוב כך: ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי הדעת ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות ומות. הקדוש הוא מצווה את האדם ומזהיר אותו שאתה יכול לאכול מכל עץ הגן, אבל מעץ הדעת טוב ורע שנמצא בתוך הגן אסור לך לאכול, כי אם תאכל אתה מות ומות. אחרי זה האדם חוטא ואוכל מעץ הדעת טוב ורע. הנחש בא ומפתה את חווה ואחר כך את האדם ממילא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ועל האכילה הזאת מעץ הדעת טוב ורע האדם מגורש מגן עדן. מתקיים בו מות המות, לא כפשוטו מיד, אלא חודרים בו כוחות הארס, כמו שנסביר מיד בהמשך, שגורמים לו את מיתתו. רק להמשיך לקרוא את הפסוקים בהמשך בתורה, ואז אחרי שאדם מגורש מגן עדן, כתוב כך: ויאמר השם אלוקים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי מעולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יאכל מעץ החיים, ולכן מה הוא עושה? וישלחו השם אלוקים מן גן עדן לעבוד את האדמה שלוקח משם, ויגרש את האדם וישכם מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור על עץ החיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הסדר שהוא עושה, שהוא חוסם את האדם מהאפשרות לאכול מעץ החיים. מה זה עץ הדעת טוב ורע? שהאכילה ממנו עלולה להביא מיתה לאדם. מה זה שייך? עץ הדעת. מה? עץ הדעת. מהי עץ הדעת טוב ורע שהאכילה ממנו, כמו שהתורה אומרת, מביאה מיתה לאדם? ומה זה עץ החיים שהקדוש הוא חוסם אותו ממנו, אבל אם הוא היה אוכל, הוא היה אוכל וחי לעולם, דווקא די האכילה הזאת.
עץ הדעת, מה הוא עושה?
עץ הדעת טוב ורע, כמו שקראנו עכשיו, הוא הביא מיתה לעולם. גם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא גרם לעצמו את הארס, את החורבן. ויש עץ החיים, שאם אדם היה אוכל ולא היה חי לעולם, והקדוש ברוך הוא לא נתן לו, לא אפשר לו לאכול מעץ החיים. עץ הדעת טוב ורע מובא בספרי הקבלה, והאדמו"ר הזקן מביא את זה בפרק א' בספר התניא, שעץ הדעת טוב ורע זה הסוד של קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? קודם כל, מה זה קליפה? במציאות הגשמית והרוחנית שהבורא ברא, יש מציאות של שלמות, של קדושה, מציאות שבעצם מגלה את הבורא. שם הבורא נמצא בגלוי, זה נקרא מציאות של קדושה. מלא אותה מציאות של הקדושה היא מציאות של טוב מוחלט. מהקדושה אין רע, אין רע יורד מלמעלה. בעולם של הקדושה הכל טוב. הסוד של עולם הקדושה, ששם כולו טוב, בספרי החסידות והקבלה דבר שיש את עולם האצילות. עולם האצילות הוא עולם שעל שם נאמר לא יגורך רע. אז זה עולם שכולו אור, עולם שכולו טוב. עולם האצילות זה עולם של קדושה, רק קדושה. אבל מתחת לעולם האצילות יש עולמות בדרגה נמוכה יותר, עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שהעולמות האלה מעורבבים טוב ורע. בעולמות האלה יש גם טוב ויש גם רע. העולמות האלה, או הכוח שמאפשר בעולמות האלה שיהיה בהם גם טוב וגם רע, זה הקליפה שנמצאת בהם. הקליפה הזאת נקראת קליפת נוגה. קליפת נוגה, למה היא נקראת נוגה? קליפת נוגה זה בעצם קליפה שהיא מעובבת טוב ורע. זה לא אור או חושך, אלא זה האמצע. אז קליפת נוגה זה בעצם קליפה שהיא מעובבת טוב ורע. אותה ערבוב של טוב ורע שקיים בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, אותו ערבוב הוא בעצם תוצאה של אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא ערבב, הוא הפנים את עץ הדעת טוב ורע בתוכו, והוא השפיע על זה על כל העולם שסביבו, על כל העולמות שסביבו. ולכן המציאות התערבבה גם טוב וגם רע, זה נקרא קליפת נוגה. יש במציאות ממדים של קדושה, תאורה. אבל זו מציאות שהיא נעלמת בתוך העולמות. ההוויה הגלויה בעולמות זה הוויה של קליפת נוגה, הוויה של ערבוב טוב ורע. מה זה קליפה בכלל? ומה זה נדמה לאותה קליפת נוגה שאמרנו שזה עץ הדעת טוב ורע? זה הערבוב שקרה בתוך העולמות. קליפה זה אמצעי. כמו הקליפה של הפרי. התכלית זה הפרי. אבל כדי שהפרי יגדל, כדי שהוא יישמר, הוא זקוק לקליפה. אבל אם הפרי יישאר עם הקליפה, כמו אגוז למשל, שמש הקליט, הקליפה בממד היותר בוטה שלה. אם האגוז יישאר עם הקליפה, אתה לא יכול לאכול את הפרי. אתה חייב לשבור את הקליפה כדי לאכול את הפרי. אתה צריך להסיר את הקליפה כדי ליהנות מהפרי. ככה זה בעצם הממד הזה של קליפת נוגה. קליפת נוגה זה מציאות. קליפת נוגה זה מציאות שיש בה טוב כמו פרי, אבל יש גם רובד חיצוני שהוא משמש כאמצעי, והוא חוסם את הפנים הטוב. אם אתה תסיר את הצד החיצוני של הרע, תוכל ליהנות מהפרי. אבל אם לא תוכל לאכול את הפרי וליהנות ממנו, אבל אם לא תסיר את הרובד החיצוני של הקליפה, תאכל את הפרי עם הקליפה, אז זה מזיק, זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול לאכול אגוז עם הקליפה שלה, זה בלתי אפשר. אז למרות שיש תכלית לקליפה, התכלית מתממשת על ידי הסרתה, קודם כל היא משמרת, אבל כדי ליהנות מהפרי, אנחנו צריכים להסיר את הקליפה כדי להגיע לאותו פנים. ככה זה המציאות הרוחנית שנכלל במושג קליפת נולה. מזה אכל אדם הראשון. הוא ערבב בתוכו, ובתוך כל העולם שסביבו, הוא ערבב את העולם שהאמצעי, שהוא בעצם רק אמצעי, הופך להיות כמו תכלית, זה נקרא ערבוב. ואז אם אתה משתמש בדבר כמו שהוא, זה מזיק לך. רק אם תעשה בירור, שמה הגדרה של בירור, רק כשאתה מסיר את החלק החיצוני, את הקליפה, תוכל ליהנות מהפרי האמיתי שבתוך הדבר, מהתוכן, מהטוב שנמצא בתוך הדבר. אז קליפת נולה זו הייתה מציאות רוחנית בגן עדן, שהבורא ברא אותה, עץ הדעת טוב ורע, שהבורא אמר לו, אתה לא יכול לאכול מעץ הדעת טוב ורע, למה? כי הוא מעובב טוב ורע. אם אתה תאכל ממנו, אתה תיקח את הטוב שבו, אבל אתה תכניס לתוכך גם את הרע שבו. ולכן אתה לא יכול לאכול ממנו, אתה צריך לעבור, העץ הזה זקוק לעבור תהליך של בירור. התהליך של הבירור שהיה מאפשר לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת טוב ורע, זה ההתאפקות שלו, לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, לשמור את הציווי האלוקי, להתאפק, ואז חכמים אמרו שהיה עובר הזמן, והיה מגיע ערב שבת, אדם הראשון היה כן, אחרי ההתאפקות שלו, הוא כן היה מקבל את הציווי לאכול מעץ הדעת טוב ורע. לכן חכמים אמרו, שלפי אחד הדעות, עץ הדעת טוב ורע זה היה גפן. כשהיה מגיע גפן, כשהיה מגיע ערב שבת, אדם הראשון היה יכול לאכול מעץ הדעת טוב ורע, איך? כדי שהיה עושה עליו קידוש. ואז העולם היה מגיע לתיקנו, אבל האדם הראשון לא התאפק. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע כמו שהוא, וממילא הוא לא העביר, הוא לא עשה תהליך של בירור, וכיוון שהוא לא עשה תהליך של בירור, הוא יפנים בתוכו את הפרי, אבל יחד עם הקליפה, והקליפה ממילא הפילה אותו והרסה אותו. ומאז כל המציאות הגשמית והמוכנית שבעולם שלנו, מעורבבת, היא כולה מקקילה את ההשראה של קליפת נוגה. עכשיו הכל מעורבב טוב ורע. באמת חכמים השתמשו בביטוי מאוד מעניין, רש"י מביא את זה במקום, שכשהאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, ככה רש"י מביא, הוא גם האכיל את עץ הדעת טוב ורע, את כל בעלי החיים. איך החמי אמרו? זאת אומרת, הוא בעצם לא אכל לבד. ההשפעה, כמובן, מבחינה מעשית, הכוונה, לאיפה הגיעה ההשפעה? ההשפעה של הערבוב הזה, היא הגיעה לכל בעלי החיים, ואלה גם לכל הנבראים כולם. הכל היום שורה באותה השראה של אותה קליפת נוגה, אותה מציאות שמעובבת טוב ורע. יש גם מציאות של קדושה. נסתרת. אבל המציאות של הקדושה, כמו שהתורה מתארת לנו, יש מחסום להגיע אליה. יש את הלעת, כמו שקראנו בתורה, לעת החרב המתהפכת. יש את עץ החיים. אבל אתה לא יכול לנגוע בעץ החיים כשאתה עדיין מעובב טוב ורע. לכן אתה צריך, לכן הבורא לא מאפשר לאדם הראשון לנגוע בעץ החיים. כך גם במציאות שלנו, יש מציאות פנימית תאורה ושלמה, שהיא סוד עץ החיים שבתוכנו, אבל סוד עץ החיים שבתוכנו לא יכול להיחשף עם כל עוד שאנחנו מעורבבים, כל עוד שהקליפה חוסמת לגלות, כל עוד שלא תיקנת את הקליפה, כל עוד שלא ביררת אותה, יש את המחסום לגלות את עץ החיים. יש איזו חסימה לגלות את אותו טוב פנימי ואמיתי, שתמון בתוך המציאות, שאם אוכלים אותו חיים לעולם, ואכל וחי לעולם, אבל הוא, הטוב הממד הזה, הוא, יש לו מחסומים, שחוסמים אותנו מלהגיע אליו. הקדמה הזאת, שיש לנו כאן את שני הממדים, בייחוד שהם קשורים עם אכילה, בעצם צריכים ללמד אותנו, לגבי כל הנושא הזה, בעצם הנושא של קליפת נוגה הוא נכון בכל תחומי החיים. בכל תחומי החיים יש לנו את הממד של קליפת נוגה, וגם את הממד של עץ החיים, שאנחנו צריכים, כדי לנגוע בעץ החיים, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לעשות ברור, קודם כל, של קליפת נוגה, להסיר את הקליפה, כדי לנגוע באמת בפרי. אם אתה לא מסיר את הקליפה, ואתה לוקח את הפרי כמו שהוא, נוצר ערבוב ואזקה, נזק. אז נכון בכל תחומי החיים, אבל אנחנו צריכים להתמקד בנושא הזה, כמו שדיברנו, בנושא הזה של אכילה. ודאי, גם בתחום הזה של אכילה, שממש זה התחום שהתורה גם מדברת ותארת אותו, יש אופן מסוים של אכילה. שאתה אוכל לא דבר אסור באכילה. יש דברים שהם אסורים באכילה. דברים שהם אסורים באכילה, הם שייכים בלשון של החסידות והקבלה, אבל כך מביא אדמו"ר הזקן בספר התניא, הם שייכים לקליפת טמאה. לא לקליפת נוגה. מה זה קליפת טמאה? קליפה שאין בה טוב. היא לא מעורבבת טוב ורע, שאתה צריך לברר אותה. אין בה טוב בכלל. כמובן המושג אין בה טוב בכלל, זה הלשון של אדמו"ר הזקן בספר התניא, אבל זה מושג שצריך להבין אותו בצורה נכונה, כי אין דבר שקיים בעולם שאין בו טוב בכלל. אם הוא קיים, יש בו טוב. אבל למה זה נקרא קליפת טמאה? למה זה נקרא שאין בה טוב כלל? כי הטוב שבה הוא כל כך מוסתר, הניצוץ, שזה הטוב האלוקי שנמצא בתוך הדבר, הוא כל כך מוסתר, כל כך נעלם, עד שהדבר הזה הוא רע גמור בתודעה שלך. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות איתו, זה להרחיק אותו. אם חס וחלילה נפלת לשם, אתה צריך לעשות תשובה, שהתשובה אולי תעזור לך להוציא את הניצוץ משם. אבל בעיקרון, קליפת טמאה זה דבר שלא מגיעים לו. הוא דבר שהוא, אתה לא יכול להוציא ממנו את הטוב. אז זה אותם דברים בעולם של האכילה, זה אותם דברים שאסורים באכילה. שבעצם אותם דברים שאסורים באכילה, מה העיקר? העיקר זה לא לנגוע, לא לאכול. כי אין בזה טוב. ואם אתה חושב שיש בזה טוב, זה רק דמיון. זה דבר שהוא הרסני בתכלית. אבל זה לא, עוד פעם, זה לא עיקר הנושא, הקליפה הטמאה. אלא עיקר זה קליפת נוגה. קליפת נוגה זו אותה מציאות שבה אתה אוכל, אבל כשאתה אוכל, וזה מותר באכילה, כדי שהאכילה תהיה אכילה מחיה, האכילה מחייבת לעבור תהליך של בירור. אם אתה לא עושה תהליך של בירור, אם אתה ניגש לתחום ששייך לקליפת נוגה ללא בירור, זה כמו האדם הראשון שאוכל מעץ הדעת טוב ורע כמו שהוא, לא מברר את עץ הדעת טוב ורע. הוא לא מתאפק כמו שדיברנו ומסיר את הרע, ועל ידי זה מגיע אל הטוב. אלא שזה מה שהיה ראוי לעשות. הוא אוכל את זה כמו שזה, מה קורה לאדם כשהוא אוכל את הדבר כמו שזה? על זה נאמר, כמו שאתה אומר, ביום אוכלך מנו מותנות. זאת אומרת, זה מפיל אותך, זה הורס אותך, זה מונע את ההתפתחות האמיתית שלך בכל התחומים. כמו שנסביר מיד בהמשך, מה זאת ההתפתחות רוחנית שהיא קשורה עם הדבר? כשאוחזים בקליפה כמו שהיא ללא בירור, הקליפה מפילה אותך. קליפת נוגה. לא שאין בזה טוב, יש בזה טוב. אבל כדי לאחוז בטוב, אתה חייב לעבור תהליך של בירור. כי אם אתה לא עובר את התהליך הזה של הבירור, ממילא אתה כביכול מכניס לתוכך גם מבחינה נפשית. וגם מבחינה פיזית, אתה מכניס לתוך גם את הרע שקיים בתוך הדבר, למרות שזה דבר ראוי וטוב לאכילה. אבל אתה מכניס לתוך גם את הרע שבתוכו, ועל ידי זה אתה בעצם מופל, מתגשם. כל נפילה תודעתית מתבטאת אחר כך בנפילה מעשית, שהנפילה הזאת זה מעין מיטה קטנה. אפשר לקום ממנה, אבל זה מעין מיטה קטנה, זה מעין נפילה שבעצם מפילה אותנו. אז זה האכילה הרגילה בעולם שמחייבת תהליך של בירור. יש אכילה אחרת שהיא עוד יותר סודית, שהיא על דרך אכילת עץ החיים, שכמה צריכים להיות ראויים או להיות במצב ראוי אליה, כמו שראינו, יש חסימה לאכול מעץ החיים. אבל כשראויים ועוברים את המחסום הזה, זו אכילה מאוד מאוד נעלית, אכילה מחיה ואכילה שלא זקוקה לבירור. כל מה שהגדרנו כאן שיש בירור וצורך בבירור, כי אם אתה לא עושה בירור, הקליפה תזיק לך, מעץ החיים לא צריך בירור. בעץ החיים, כשעוברים את המחסום, כי רואים לאכול ממנו ואוכלים ממנו, שם האכילה מחיה ללא בירור. שזה אכילה, כמו שנסביר בהמשך, מכיוון אחר לגמרי, ואדם הראשון, כמו שהתורה מספרת לנו, אכל מעץ הדעת והזיק לעצמו, ולא הורשע לאכול מעץ החיים. בעולם שלנו היום, אחרי מתן תורה, אנחנו, יש לנו את האפשרות כן לברר את עץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת, לאכול ולהסיר את אם נרצה, ויש לנו גם אפשרות לאכול מעץ החיים. כמו שהפסוק אומר, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. יש ממד בתורה שהוא עץ חיים, ממד שאתה כן יכול לאכול, הזה, לאכול מעץ החיים, ומובן מספרי החסידות והקבלה, שיש גם בחיים שלנו כפשוטם אכילה שהיא על דרך אכילה מעץ החיים. הדוגמה לזה למשל, אכילת מצווה, אכילה שאוכלים בשבתות, בתנאים מסוימים, במצב מסוים. שהאכילה הזאת היא בסוד אכילה מעץ החיים. זה אכילה שהיא לא זקוקה לבירור, אלא היא פועלת בנפש אחרת לגמרי. אז יש אכילה של התמודדות עם קליפת נוגה, ויש אכילה שהיא בסוד של עץ החיים. אחרי שהקדמנו את שני הממדים, אנחנו נתחיל, קודם כל כשלב ראשון, זאת להבין מה בעצם האכילה מוסיפה לנו. מה זה בעצם הסוד? מה האכילה נותנת לנו? מבחינה גשמית ומבחינה מוכנית. כדי שמתוך זה נוכל להבין גם את אותם תהליכים פנימיים, מה זה בירור, מה זה אותו בירור, ומה זה, גם ממנה, מתוך זה, נוכל להבין מה זה בעצם אותה אכילה מעץ החיים, שזה שלמות של אותה אכילה. כשמסתכלים על האכילה בצורה פשוטה, מיד נסביר את הסוד של זה, ידוע שבאכילה יש שני צרכים שאנחנו מקבלים. שני צרכים עיקריים. קודם כל, יש צורך נפשי לאכול. אכילה בעצם נותנת לאדם תענוג. על ידי אכילה הוא מקבל חיות, תענוג. יש לו סיפוק נפשי שמתלווה לאכילה. עיקר הסיפוק הנפשי ששייך לאכילה קשור כמובן עם המראה של המאכל והטעם שלו. חך אוכל יתאם כתוב. כשאדם החך תואם את האוכל, עיקר הטעם נמצא הרי בחק. כשאתה לועס, כשאתה חווה את הדבר בפה, כשאתה תואם את האוכל, אז אתה חווה בעיקר את התענוג הנפשי שקשור עם אותה אכילה. זה ממד אחד שבאכילה. יש ממד נוסף שבאכילה, שאתה ניזון פיזית מהאכילה, האוכל מגיע לבטן, לקיבה, מתעכל, יש תחושה של סביעה, אתה שבע, וגם תחושת הסביעה נותן לך תחושה טובה, אבל כאן זה פחות, זה כבר לא הטעם, כאן זה יותר החומר גלם שבאוכל, שמתעכל ומתאחד עם הגוף שלך ומחיה אותו מבחינה מעשית. תיאורטית, אנחנו יודעים שאדם יכול לאכול אוכל גם דרך הוורידים. יכול לקבל את כל הצרכים שלו, והגוף יהיה ניזון. אבל מה שהגוף ניזון מהאכילה, זה ודאי חסר מאוד את הסיפוק הנפשי, את התענוג הנפשי שמתלווה לאכילה. אותו דבר במאמרי החסידות, שהדבר מתואר, זה מתואר כך, שכשאדם לוקח את האוכל ולועס אותו, אז תוך כדי להיסה הוא נהנה מהאוכל, מכל החווה, מכל הטעם שמתלווה לאכילה. אחרי שהוא יגמור ללעוס אותו, אם הוא לא יבלע אותו, נשאיר אותו בצד, ואחרי זה הוא ילעס אותו שוב, הוא לא ייהנה מזה בכלל. זה כלום. עכשיו, מבחינת חומר ההזנה, זה נמצא בשלמות, אבל מבחינת התענוג, זה כבר אין לזה תענוג. הוא כביכול לקח את כל התענוג, במה? בעצם הניסה, בעצם הטעימה. כאילו כל התענוג נשאר, ואת התענוג קשור עם הפה, עם התהליך של הריסה, אבל יש משהו אחר שקשור עם התהליך של ההזנה. הבירור, עד כאן זה שני התחומים העיקריים שקיימים באכילה. הבירור שאנחנו צריכים לעבור כדי שהאכילה תחיה אותנו ולא תזיק לנו, אותו בירור של קליפת נוגה, קשור עם שני התחומים האלה ביחד. צריכים גם ברור בתהליך של התענוג שמתלווה לאכילה, וגם ברור בתהליך שקשור עם הסביעה, עם אותו הזנה פנימית של האוכל, שהוא יזין אותך ויתעכל ויחיה אותך. אתה צריך לעשות, כדי שהאכילה תהיה אכילה מחיה, צריכים ברור בשני התחומים האלה. אי אפשר לוותר על אחד מהתחומים האלה. צריך את שניהם. חייבים את שניהם. אבל צריכים ברור בשניהם. כי בלי תהליך של ברור, אז יש נזק שמזיק מבחינה גם נפשית וגם מעשית לאכילה. אז לכן, כיוון שהעולם מעובב טוב ורע, כיוון שהמציאות היא קליפת נוגה, כיוון שבכל תענוג יש גם את הרע שבו, כי זה קליפת נוגה. יש את הטוב שבו ויש את הרע שבו. ובכל הזנה יש גם את הטוב וגם את הרע. אנחנו צריכים לעבור תהליך של בירור בשני התחומים האלה. האדם, אחרי שהגדרנו כאן את שני התחומים, אנחנו רוצים לנסות להבין קצת יותר לעומק, מה שני התחומים האלה מבטאים במבנה הרוחני של האדם, איך הם מתבטאים פה, בתוכו, ובתוך ההבנה אנחנו יכולים להביא קצת יותר לעומק את כל התהליך הזה של הבירור ואיך הוא נעשה. שזה נקדים הקדמה. האדם נברא בצלם אלוקים. סוד המבנה של האדם זה הסוד של כל ההנהגה הרוחנית של כל העולמות, שזה נקרא הסוד של העשר ספירות. אותה דרך שעבורי ברא את העולמות ומנהיג אותם. זה נקרא העשר ספירות. העשר ספירות, שזה סוד ההנהגה האלוקית, ההתגלות האלוקית, מתחלקים למספר שלבים, מספר דרגות, ואנחנו כרגע נתמקד בשלושה עיקריים לגבי הנושא שלנו. שלושה שכוללים את כל מה שאנחנו צריך בשביל ההמשך. החלק הראשון בספירות זה נקרא ספירת הכתר. זה הממד הלא מוגבל, העל מודע. בתוך הכתר, בתוך ספירת הכתר, הכתר מתחלק כמו שלמדנו בעבר, זה שלושה חלקים עיקריים. החלק החיצוני של הכתר נקרא הרצון, הרצון של הנפש, ושני החלקים הפנימיים יותר נקראים התענוג. התענוג. הלשון של הקבלה, הרצון נקרא אריך אנפין. התענוג נקרא עתיק יומין. והחלק העליון של התענוג נקרא רשע רדלה. רשע דלא ידע ולא התיידע. ההבדל בין הדרגה התחתונה לדרגה העליונה של הקטן, שיש תענוג גלוי ויש תענוג לא מודע בכלל. זה נקרא רדלה. תענוג לא מורגש. אבל בכל אופן, הרובד הפנימי של הכתר זה נקרא תענוג, הרובד החיצוני של הכתר נקרא רצון. זה הכתר. מתחת לכתר מתחילים הכוחות המודעים. הכוחות המודעים הם קודם כל המוחים, כוחות השכל, שהם מתחלקים לחוכמה, בינה ודעת. והעיקר שלהם זה שכל, מוח. ואחר כך באים הכוחות הטבעיים, המורגשים, שזה השבע מידות, שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. זה השבע כוחות המורגשים. אז הנפש... כשהאדם נברא בצלם אלוקים, הנפש לא מתחלקת לכתר שמעל הראש, זה המשל של כתר, על מודע, הראש, שזה החוכמה בין הדעת, והגוף. הגוף זה העולם של המידות. המבנה הזה הוא גם מבנה שמובן בספרי החסידות והקבלה, שמתאים... לארבע האותיות של שם השם. שם השם, האותיות שלו זה י', אחר כך האות ה', אחר כך האות ו', אחר כך האות א'. איך המבנה הזה מתאים? שבי' יש קוץ. הקוץ שעל הי' זה הכתר. הי' עצמה זה חוכמה, הה' זאת בינה, שני הכוחות של המוח, חוכמה ובינה, הוו והאי האחרונים זה המידות והמלכות. זה השבע מידות התחתונות. זה המבנה. למה אנחנו מזכירים את המבנה הזה? למה הוא חשוב לנו כרגע? כתוב בספר החסידות שכשאוכלים הצד של התענוג מהאכילה עצמה, החשיבות של התענוג מהאכילה עצמה, שכמובן זקוקה לבירור, כמו שאמרנו מקודם, אבל הצד של התענוג מהאכילה קשור עם החוכמה והבינה, קשור עם הראש. ואילו הצד של המזון שמחיה את הגוף שלך כחומר גלם, שמתעכל ומחיה, קשור עם הסוד, כל העניין של הסביעה והאחריות שמתלווה לזה, קשור עם הסוד של הווה וההי, של המידות. יש כאילו שני ממדים של חיבור. יש חיבור ברובד של שכל, חוכמה ובינה, ויש חיבור ברובד של רגש, מידות, וו, וה-A בשם השם. היוד וה-A של שם השם, והווה וה-A של שם השם. בעולם של האכילה, בתחום של האכילה, התחום הזה של התענוג הנפשי שמתלווה אל האכילה, זה התחום של החוכמה והבינה. התחום של ההזנה שבאכילה, זה התחום של המידות והמלכות. איזה תחום יותר נעלה ועיקרי, לפי ההסבר הזה? אנחנו שם מסתכלים. אז לפי ההסבר הזה, אנחנו עכשיו ממש רואים, לפי המבנה הזה, הצורך הנפשי ששייך אל האכילה, התענוג שמתלווה אל האכילה, הוא תחום מאוד עיקרי, הוא תחום מאוד מוביל, כמו הראש שמוביל את הגוף. זה תחום, זה גם תחום שלא צריך לזלזל בו, ואי אפשר לזלזל בו, כי הוא בעצם תחום שהמערכת מתגלה פועלת דרכו. הכתר מתגלה בעולם של המידות, כמו שנמשיך דרך המוחים, דרך החוכמה והבינה. אחד העקרונות היותר חשובים בעולם המוחני, ששהמערכת תפעל כמו שצריך, המוח צריך לנווט את הלב. מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, זה בעצם שהחוכמה והבינה והדעת קודמים לצד של המידות, ולא הפוך. אבל בנושא הזה של אכילה, כמו שאמרנו, הרי אנחנו אוכלים דבר לא מבורר. זאת אומרת, אוכלים דבר שאני יכול ליהנות ממנו, ואני יכול שיזין אותי, אבל אם אני לא אעבור תהליך של בירור, גם ההנאה וגם הצד המזין שבתוכו, מה זה יקרה לו? יפיל אותי, כמו שאמרנו מקודם. אתה ביום אוכלך ממנו ללא בירור, מות תמות. יש משהו באכילה, גם בהתמכרות, גם בצד הנפשי של אכילה. הרי יש בזה צורך. אבל אם אתה לא יודע לברר את הצורך הזה, ואתה עכשיו נשאב אחרי הצורך הנפשי של האכילה, ובצדק, כי אתה מחפש עונג, אתה מחפש משהו נפשי שמתלווה לזה, אבל אתה לא עושה בירור לתהליך הזה, כי יש קליפה פה, אז התהליך הזה של העונג יגשם אותך נפשית ויפיל אותך מוכנית. וגם מעשית, כלומר, זה יזיק לך. עכשיו, אותו דבר זה גם בתחום השני, התחום של הסביעה, התחום של ההזנה, שגם פה אם אתה לא תעבור תהליך של בירור, שוב, זה יכול להיות במקום להחיות אותך, זה יכול פשוט להרוס אותך. כידוע שהרבה צרות, חלות כאלה ואחרים, באים דווקא מה של האכילה. הרמב״ם כותב שכל החולאים, או רוב החולאים, כמו שמדייקת, באים מהאכילה לא נכונה, מהאכילה גסה. ככה הרמב״ם כותב בהלכות דעות. יש משהו, לכאורה אדם מחיה את עצמו, אבל תוך כדי שהוא מחיה את עצמו, הוא פשוט הורס את עצמו. למה? לא כי החומרי גלם שהוא אוכל הם מזיקים, הם יכולים להיות מאוד טובים, אבל כיוון שהוא לא עושה איתם תהליך של בירור, בלי התהליך של הבירור זה הורס אותו. עכשיו ככה זה גם מבחינה נפשית. התורה מדברת על המזג הנפשי שקשור עם האכילה. בפסוקים, יש בפרשת האזינו, וישמן משורון ויבעת. שמנת אבית הכסית, ויתוש אלוה עושהו. וינבל צור ישועתו. מה המשמעות של זה? אז חכמים אמרו מהפסוקים האלה, שהאדם מדרדר רוחנית, מתנתק רוחנית מהבורא, שההתנתקות הרוחנית הזאת מהבורא זה בעצם התנתקות רוחנית מעצמו האמיתי, מהמהות הפנימית האמיתית שלו, על ידי התגשמות שקשורה עם חוויית תענוג לא מתוקנת. שמעת אבית כסית. התענוג הלא מתוקן, לא שאין צורך לתענוג, אין צורך אמיתי לתענוג, אבל כשאתה ניגש בצורה לא נכונה לתענוג, אתה נפשית מקבל תענוגים ללא ברור, ללא תיקון, זה מזיק לך מוכנית ומנתק אותך, מרחיק אותך מעצמך. אז יש גם השפעה נפשית שלילית, וגם השפעה גשמית שלילית, שממש נראה לנו כמו מבנה הזה של ראש וגוף, הצד היותר נפשי והצד היותר גשמי, שלעומת זה, כשכן עושים את תהליך הבירור, אז זה ממש הפוך. כשאתה עושה את התהליך של הביאור, אמור חכמים, מה המזבח מחפר על האדם? על החטאים שלו. אם אדם חטא, נפל, מה הוא עושה? הוא בא לבית המקדש, ומביא קורבן, והקורבן היה מעביר תהליך, מביא את האדם לתהליך של התארות, תהליך של זיקור, זה נקרא כפרה. המזבח היה מחפר על האדם מהנפילות שלו. המשיך חכמים אמרו, כך שולחנו של אדם מחפר עליו. מה זאת אומרת שולחנו של אדם? האכילה של האדם יכולה לתאר אותו אם הוא אוכל בצורה נכונה. האכילה יכולה לתאר אותו, לחפר עליו, לתאר אותו נפשית, לרומם אותו. זאת אומרת, האכילה המבוררת, שאני צריך להבין, כמובן איך היא, אבל קודם כל אני צריך להבין למה, האכילה המבוררת והמתוקנת, זאת אומרת, לא אכילה, אותה אכילה גסה, מה זה אכילה גסה? שאתה אוכל את הדבר עם הקליפה שלו, עם הטוב שלו. אותה אכילה מבוררת, היא בעצם מחפרת על האדם, מעלה אותו, מרוממת אותו. כמובן, לא יודעים, זה בוודאי אין ספק, שזה אותו דבר גם מבחינה גופנית כפשוטה, שאכילה מבוררת ומתוקנת, מוציאה מהגוף את כל כוחותיו הבריאים, מחיה את הגוף, כפשוטו. אז גם מבחינה נפשית וגם מבחינה גשמית, בשני הממדים האלה, אם אתה אוכל בצורה מבוררת, זה מקור התעלות, מכל התחומים. ואם אתה אוכל בצורה לא מבוררת, זה מקור דעיכה נפשי וגשמי. זה מקור נפילה. ולמה זה כך? כי האכילה היא בסוד עץ הדעת טוב ורע. כל התחום של האכילה, אנחנו לא מדברים פה על דברים אסורים באכילה, הם ממש מחוץ לתחום. כי דברים אסורים באכילה הם הרסניים, ללא, זה לא משנה אם תברר אותם, לא תברר אותם. האדמו"ר הזקן מביא בספר התניא שכשאדם אוכל דבר אסור, גם אם הוא יעבור כל תהליך של מודעות מבררת, הוא יחשוב את כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, מה זה אותה מודעות של בירור, שום דבר לא יתברר, הוא רק ייפול על זה. הוא יתגשם וזה יזיק לו נפשית, הוא יהיה אטום ונתמתם בם, נאמר על הדברים האסורים, וכמו חכמים, מה זה ונתמתם וניתמתם בם? שכשאדם אוכל דבר אסור, זה אותם לו את המוח ואת הלב, סוגר לו. ואפילו אם הוא חשב את המחשבות הכי נעלות. יש משהו, סגולה בדבר אסור, סגולה רוחנית, בדברים אסורים, שהם אותמים אותך, מנתקים אותך מעצמך. ולכן, דברים אסורים אסור לאכול אותם. אך כאן מדברים על הדברים המותרים. הדברים שהם בריאים וטובים וקשרים, ולא חסר להם שום דבר. ואותם דברים המותרים, שהם נקראים בלשון של אדמו"ר הזקן בתניא קליפת נוגה, פה טמון שני השלבים האלה. הסיפוק הנפשי והסיפוק הגשמי הנכון מהם, מרים אותך. הסיפוק הנפשי והסיפוק הגשמי הלא נכון מהם מדרדר אותך מבחינה נפשית ומבחינה גשמית. כן. אבל אחרי שדיברנו, שלא הסברנו מה זה הבירור, שיש בירור בתחום הזה של קליפת נוגה, שעל ידו הבירור צריך להופיע גם בתחום הנפשי וגם בתחום של ההאזנה במאכל. אנחנו רוצים לפחות קצת לנגוע בתחום ההפוך, בסוד של עץ החיים. קצת לנגוע בו. מה זה בעצם עץ החיים? כל תהליך של בירור זה תהליך שמלמטה למעלה. מה זאת אומרת מלמטה למעלה? יש כאן מציאות מחוץ אליי. מציאות שיכולה להשלים אותי. המציאות הזאת שיכולה להשלים אותי, לתת לי סיפוק נפשי, להחיות אותי פיזית, להזין אותי. זה מציאות שמחוץ אליי, שיכולה להטיב איתי. אני יכול להשתמש בה. אם אני אדע להשתמש בה, בצורה נכונה. זה נקרא בירור. בירור זה לקחת משהו מבחוץ, לברר אותו, אם אני אקח אותו כמו שהוא יזיק לי, אבל אם אני אברר אותו, הוא יועיל. אם אני אדע להשתמש בו בצורה נכונה, הוא יועיל. אז לכן כל הסוד של הבירורים, בלשון של ספרי הקבלה, זה בסוד של ספירת המלכות, שיורדת לקליפה, לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, לאסוף משם את הניצוצות, ולהעלות אותם, להחיות אותם. ככה זה גם האדם. כל העניין של בירור זה ספירת המלכות של עולם האצילות. שיורדת אל הקליפה, לקליפת נוגה, שזה נקרא עולמות בריאה, יצירה, עשייה, כמו שהסברנו מקודם בהקדמה, לאסוף משם את הטוב, לאסוף את הניצוצות ולהעלות אותם למעלה. זה המושג בירור. בירור זה בעצם ירידה בשביל לרדת לדבר, כדי להעלות אותו ולקחת אותו, להביא אותו אליך, אבל כמובן אתה צריך את הירידה הזאת ואת האס. את מה שאתה לוקח את זה אליך, אתה צריך לקחת את הטוב שבדבר, לא לקחת את הרע שבדבר, שזה נקרא בעצם תהליך הבירור. אז כל תהליך הבירור זה תהליך של מלמטה למעלה. זה נקרא מלמטה למעלה. מהדברים, המציאות התחתונה, שיש בהם עוצמות גבוהות, כי השורש של הטוב שנמצא בתוך הקליפה, הוא מדרגות מאוד מאוד גבוהות מעולם הטוב שנשבר. מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל בפועל העוצמות האלה נמצאים בתוך מה? בתוך מציאות נמוכה, שמתי הדבר יוכל לחיות אותך ולהשלים אותך, כאשר אתה תשתמש בו בצורה מתוקנת, מבוררת. תסיר את הרע ותיקח את הטוב. אבל יש תהליך אחר, שהוא לא תהליך של בירור, אלא תהליך של גילוי האור מלמעלה למטה. גילוי האור מלמעלה למטה, המשמעות הרוחנית שלו, שבתוכנו פנימה יש עוצמות שלמות לא מוגבלת, אור לא מוגבל. הרי בתוכנו פנימה, בתוך כל אחד ואחד, יש את פנימיות הכתר, את השלמות העצמית, את אותו מקום שהוא טוב, לא מותנה בשום דבר. אותו כתר, אותו שלמות עצמית, כשהוא יורד להאיר בתוך התודעה הגלויה, זאת אומרת שמהכתר נמשך אור לשכל, ומהשכל נמשך האור לרגשות, למידות. זאת אומרת שהאור עובר תהליך מלמעלה למטה. מהכתר הוא נמשך למעלה, למטה. זה תהליך הפוך לכאורה מהתהליך של הבירור. כי מה זה הבירור? איך בוא נעשה להמחיש את הבירור? אתה יורד החוצה אל הדומם, אל הצומח, אל החי, אל הקליפה שמחוץ אליך, לוקח ממנה את הניצוצות, על ידי התהליך הזה של הבירור, ושואב כוחות. אז השכל שלך מתחזק. יש לך חוויה נפשית, עונג נפשי. יש לך גם שלמות גופנית. מאיפה הוספת לעצמך את השלמות הזאת? מבחוץ, מהקליפה. מהניצוצות שנמצאים בתוך הקליפה, אתה חיזקת והשלמת את עצמך. זה התהליך של בירור, שאתה כאילו לוקח ממשהו מבחוץ, ומשם אתה לוקח סיפוק נפשי, משם אתה לוקח כוחות פיזיים, אתה אוכל את זה, וזה מחזק אותך, מחיה אותך, גם את השכל, וגם את הרגשות. אבל יש את התהליך שהוא הפוך, שאת הכוחות אתה לא מקבל מבחוץ. את הכוחות אתה מקבל מבפנים, מהפנימיות שלך. בפנימיות שלך אתה בעצם שלם. אתה רק צריך לעבור תהליך שהשלמות הפנימית, התענוג העצמי, המהות השלמה, התורה שבתוכך, תתגלה בגלוי בשכל, תתגלה בגלוי במידות. זה תהליך מבפנים החוצה, מהשלמות הפנימית לתוך התודעה הגלויה. התהליך הזה הוא הסוד של אכילת עץ החיים. שדיברנו מתחילת השיעור. זאת אומרת, יש זמן של אחיה. הדוגמה לזמן הזה, לדוגמה, כתוב בספרי החסידות והקבלה, זה כמו אכילת שבת, אכילת מצווה. שפה האכילה היא לא נועדה בשביל לקבל סיפוק מהאכילה, שלמות, ובוודאי גם לא רק להאזין. אלא האכילה היא כלי לבטא את השלמות הפנימית שתמונה בך. זאת אומרת, כביכול את העושר, את התענוג הפנימי שקיים בך, שאתה צריך לבטא אותו בתוך המציאות, זה דרך האכילה. זה נקרא אכילה שהיא מלמעלה למטה. לא מלמטה למטה, רק אני נותן משל לזה. רק כדי להמחיש את זה. לדוגמה, כולנו יודעים שבזמן שמחה, נגיד חתונה, ברית מילה, שמחה עצומה, יש מצווה לעשות סעודה, נקראת סעודת מצווה. מה המשמעות של הסעודה הזאת? או כמובן זה גם הסוד של סעודות שבת, כמו שמיד נסביר. מה המשמעות כאן? המשמעות כאן שהסעודה תעשה לי, הסעודה תעשה לי, תביא לי שמחה? לא, אני עכשיו שמח בשמחה של חתונה. הסעודה לא מביאה לי שמחה, השמחה היא הרבה יותר גדולה ועצומה. יש כאן איזו שלמות הרבה יותר גדולה ועצומה. אלא מה? אז בשביל מה עושים סעודה? מה הסוד של הסעודה כאן? כאן הסעודה זה שזה אמצעי לגלות את אותה שמחה, לממש אותה בתוך העולם, לחשוף את אותה שמחה בתוך המציאות, את אותו עונג פנימי בתוך המציאות, משתמשים בכלי של האכילה. זאת אומרת, יש אכילה שעניינה לבטא שלמות ולא להביא אל השלמות. עכשיו, האכילה שעניינה לבטא שלמות, לבטא את אותה שלמות בתוך המציאות, זה אותו סוד של אכילת שבת, זה אותו סוד של אכילת מצוות, זה אכילה שבעצם היא לא נועדה שאת עכשיו תקבל מהמאכל, אלא שבעצם המאכל ישמש לך אמצעי לבטא את אותה שלמות רוחנית. זה אכילה שמלמעלה למטה. וזה הסוד של אכילה מעץ החיים. שאכילת עץ החיים זה לא אכילה של בירור, שכל התודעה של בירור זה מלמטה למעלה, אלא זה המשכת אור מלמעלה למטה דרך התהליך הזה. עכשיו אנחנו מסבירים עד לכאן, גם את הדבר הזה. כי בעצם אי אפשר להבין את הצד הרוחני ואת הצד הנפשי של האכילה, בלי להכיר גם את האכילה הזאת. זו אכילה מאוד מאוד חשובה בממד שלה. זאת אומרת, יש אכילה שהיא ביטוי של הפנימיות שלך, כמובן צריך לתנאים מסוימים, אתה צריך להיות במצב מסוים, האכילה צריכה להיות באופן מסוים, אבל זו אכילה שעניינה להמשיך אור מלמעלה למטה, זאת אומרת, מהשלמות הפנימית להמחיש את זה בתוך המציאות, ויש אכילה שהיא ברור, שגם היא נותנת סיפוק נפשי, וגם היא מזינה אותך, אבל היא מזינה אותך, נותנת לך סיפוק נפשי מהחוץ. ועל ידי התהליך הזה של הבירור, אתה בעצם משלים, אתה על ידי זה משלים, אוסיף, אוספת לתוצאות החיצוניים, ומשלים אותך, משלים אותם בך. עכשיו עד כאן, זה בעצם המבנה, רק אולי נשלים פה עוד טיפה, כדי שהמבנה שלנו יהיה שלם כרגע, מה זה אכילת שבת מבחינת הספירות? זה שמהכתר נמשך האור לחוכמה ולבינה ולמידות. האכילה היא בעצם ממשיכה את אור הכתר, את אותו שלמות פנימית עצמית נעלמת, לחוכמה ולבינה ולמידות. מה זה אכילת ברור? שעל ידי שהמלכות, האני, יורד החוצה, יורד אל המציאות שבחוץ אל הקליפה, אתה אוסף משם ניצוצות, חיות, ומה זה עושה? זה מה, אתה מקבל תוספת כוחות, תוספת חיות, גם בשכל, חוכמה ובינה, גם במידות, יותר מזה זה גם אכילה נכונה, אכילה של בירור, וזה עיקר ההגדרה שכתובה בספרי הקבלה, לגבי מה עושה אכילה של בירור, שאכילה, שביררת את הניצוצות, זה מעורר בך חשק, תשוקה, רצון אמיתי להגשמה עצמית. רצון אמיתי לחיות בעולם. זאת אומרת, הניצוצות שאתה מברר אותם, מעוררים בך רצון, תנועה פנימית של התעלות. שזה אותו רצון שעולה, אותו רצון ששואף קדימה. כמו העלית את הניצוצות, ועכשיו הם מעלים אותך למעלה. אם ניגשת בצורה נכונה לאכילה, זה אותו סוד שהזכרתי מקודם, שהאכילה מחפרת עליך. המזבח מחפר על האדם. שמה הכוונה מחפר? פשוט מעלה אותך למעלה דרך אותו תהליך של האכילה. עכשיו, האכילה השנייה, שזה מהקטר למטה, זה לא אכילה מחפרת בממד הגלוי של התעלות, זה אכילה שבעצם עוזרת לך לגלות את השלמות הפנימית שלך בתוך המציאות הגלויה. שאת העונג, את המנוחה, את עצם הטוב שתמון בך, שהוא יתגלה בתוך המציאות הגלויה, זה דרך אותו תהליך של אכילה. אז יצא לנו מתוך הדברים האלה שבעצם להבין נכון את הסוד של האכילה, זה בעצם להבין תהליכים הופכיים. כמו שאמרנו, בדרך כלל האדם, שהוא לא מודע למה שהוא מחפש ומה שעובר עליו, כל המושגים מעורבבים אצלו. כל אחד מרגיש שיש גם את זה וגם את זה, וגם איזה תחומים כאלה, תחומים אחרים, אבל המושגים מעורבבים, וכיוון שהמושגים מעורבבים, אין את הדרך, אין את המפתח הנכון לעשות תהליך אמיתי של התעלות. אז ההבנה של המבנה הרוחני הזה של האכילה, כמו שתיארנו, בעצם משמש לנו כמבוא, כמפתח, להתחיל לנתח. מה זה בעצם לברר את המאכל? מה זה לברר את המאכל בצד הנפשי שלו? מה זה לברר את המאכל בצד הפיזי שלו? מה זה אכילה שמבטאת אותי? שמבטאת את השלמות הפנימית? איך מבטאים אותה בצורה נכונה? מה התנאים אליה? לפי מה שחמים מסבירים, כל שבת יש בה את הממד הזה. כל סעודת מצווה יש בה את הממד הזה שהאכילה גם מבטאת, עוזרת לך לבטא את שלמותך הפנימית. צריכים לדעת איך מגיעים לזה, איך מגיעים לזה ואיך מבטאים את אותו דבר. טוב, אנחנו נעצור כאן ונמשיך בזמן השם שבוע הבא. אחרי מתן תורה, זה הפסוק שציטטתי, כי לקח, כי עץ חיים היא למחזיקים בה, אחרי מתן תורה, ניתן הכוחות גם לגלות את השלמות העצמית בתוך המציאות, שזה בעצם אכילה מעץ החיים. אבל גם פה, צריך תנאי לזה. התנאי לזה, הבירור, להיות ראוי לזה, כמו שנדבר על זה בהמשך. אדם הראשון, אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך אמר לו, עכשיו תאכל את הפירות של החטא שלך, אתה תישאר למטה, אני לא נותן לך לאחוז בעץ החיים. אבל אחר כך, אחרי התהליך האנושי, אז בעצם ניתנה התורה, שהתורה ניתנה, זה בעצם הדרך לגלות את השלמות האלוקית מלמעלה למטה, שזה בעצם האכילה מעץ החיים.